מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
ארצות הברית תוריד ריבית, הצמיחה בסין מדשדשת, תשואות האג"ח האמריקאיות בשפל, המתיחות עם איראן עולה שלב של ארצות הברית בינתיים. הזהב בשיא של 5 שנים הנפט קופץ ואירופה מדפיסה עוד ועוד כסף. וטראמפ, הוא אומר שבקדנציה הבאה הוא יגיע למאדים וימצא תרופה לסרטן. אז אין ספק, אנחנו לקראת קיץ חם ולא פשוט לכלכלה העולמית, ונראה שהימים הקרובים יעמידו במבחן לא רגיל את היציבות של השווקים הפיננסיים, שבמידה רבה יקבעו לאן אנחנו הולכים מכאן. אז כדי להבין את הדברים האלה, אנחנו כאן במנועי הכסף בפרק 61. שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות.
אלן שי.
אני שי סלינס, ולפני שנתחיל נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו לפרק שעולה ישר בסיומו גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, כמעט, האמת היא בכל אפליקציית פודקאסטים שקיימת, כמובן באתר כלכליסט, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, מנועי הכסף, שתמשיכו להציף אותנו שם בכל מיני בקשות, טענות, וגם בכל מיני ברכות שאתם לאחרונה שולחים לנו. תודה רבה לכל מי ששולח. טוב, אז בוא נתחיל, בוא נתחיל מההתחלה. וכל יום נראה שיש איזשהו משהו חדש שמגיע אלינו, או מאירופה, או מארצות הברית, או מסין, או מאיראן עכשיו, ושהוא כאילו טורף מחדש את הקלפים. אז נתחיל מההתחלה, מתחילת השבוע, ובעצם אירופה, נכון? כל הטלטלה החלה בנאום שרגיל של נגיד הבנק האירופי המרכזי מריו דרגי.
אני אולי קודם אגיד, ניתן דיסקליימר על הפתיחה, ואני אגיד שמי שחושב שהוא יצא מהפודקאסט הזה עם הבנה מלאה של מה קרה בשבוע האחרון, שידפדף לספוטיפיי, כי גם אני מבולבל. שבוע מבלבל אני חושב, גם עם מה שהבנקים המרכזיים עשו, אבל בעיקר עם התגובות של השווקים, ונדבר על זה. אתמול עם התגובות בשוק, בשוק האג"ח האמריקאי, כבר אמרתי, די, אני לא מבין כלום, לא בכלכלה ולא בשוק ההון, התחלתי לחפש מה צריך בשביל להוציא רישיון על מונית, אבל אז גם נזכרתי שהולכים להיות רכבים אוטונומיים, אז ויתרתי גם על זה. לא כל כך ברור כל הסיפור, זה הדבר הראשון שקרה השבוע, עוד פעם, זה לא בהכרח התחיל, כי זה לא ההודעה של הבנק המרכזי באירופה, ECB, הובילה לאיזושהי הודעה של הפד, מנותקים אחד מהשני, אבל הבלבול הזה החל בעצם בהודעה של דרגי, מריו דרגי, הנגיד של הבנק המרכזי באירופה, שבא ואמר שלבנק אין בעיה, במידת הצורך כמובן, אין בעיה להמשיך להוריד את הריבית בגוש האירו, נזכיר שהריבית בגוש האירו היא אפס על הפקדונות, מינוס 0.4%. אז בא בעצם הבנק המרכזי ואומר, אין גבול לכמה שלילי אפשר לרדת, התגובה המיידית בשווקים, גם כמובן החלשות של המטבע, החלשות של האירו מול הדולר, מה שגרר אגב ציוצים בלתי נשכחים מהצד של טראמפ.
אין נושא שמציק לטראמפ יותר מאשר הדולר החזק.
לגמרי. והאמת שמה שהיה יפה זה שראית גם בציוצים, שבעצם הוא פונה בצורה מאוד עקיפה לפד, שיומיים אחרי זה אמור להיפגש ולהחליט, הוא בעצם מציין לטובה את דרגי, ואומר, הנה, דרגי דואג לחבר'ה שלו, והוא אומר שהוא יוריד ריבית, והאירו נחלש, וזה לא פייר, וגם אנחנו צריכים, הוא בעצם בא ודרך הציוצים האלה ניסה להשפיע על פאוול, לעשות מהלך דומה. האירו נחלש, התשואות באירופה, התשואות האג"ח ירדו, גם בגרמניה, אג"ח ל10 שנים בגרמניה. אתה זוכר לפני מנות שבועיים ישבנו פה ואמרנו שהגרמנים, הממשלה שם מוכנה לקחת ממך 0.2% בשנה, אם תקנה אג"ח שלה ל10 שנים, אז זה כבר 0.3%. האג"ח של ממשלת איטליה, התשואות שם ירדו בחדות, כי הערכות הן אם ה-ECB מתחיל להוריד ריבית, יכול להיות שהוא גם יתחיל לו תוכנית של הרחבה כמותית, ויתחיל לקנות שוב אגרות חוב של הממשלות בגוש האירו, ואז האיטלקים מאוד נהנים מזה, כי הצורות שלהם הכי גבוהות, הוביל באמת למהלכים מאוד מאוד חדים בשווקים. המהלך שבא יומיים לאחר מכן, זה באמת המהלך של הפד אתמול, שאני לא יודע להגיד הפתיע, זו שאלה, זו שאלה אם הוא הפתיע או לא הפתיע, שאלה היא למה אתה מתייחס, למה שפאוול אמר, או לסאבטקסט, או לתגובה של השווקים.
בוא דבר ראשון נסביר מה השווקים ציפו. לפני החלטת הריבית אתמול בערב בשון ישראל, זה היה בתשע בערך, השווקים ציפו, אמרו שיש סיכוי של 80% בערך, תקן אותי אם אני טועה, שהריבית תישאר.
כן, השווקים לא... הפחתת ריבית זה לא משהו שבכלל היה על הפרק.
אוקיי.
או אם כן, בהסתברות מאוד מאוד נמוכה, אבל השווקים תמחרו עוד לפני הודעה אתמול, שהריבית תרד בפעם הראשונה, אני מזכיר, מאז למעשה המשבר הגדול, שהריבית תרד בפעם הראשונה בהודעה הבאה, בסוף יולי, ב-31 ביולי יש את ההודעה הבאה של הפד, אז השווקים כבר העריכו ששם אנחנו נראה את הפחתת הריבית הראשונה, ושגם יש סיכוי לא נמוך לעוד שתי הפחתות ריבית במהלך השנה, זאת אומרת, עד סוף השנה.
זה היה לפני הודעת הריבית.
זה היה לפני הודעה.
אוקיי.
שזה כשלעצמו עורר, לא, לדעתי לפחות, היה צריך לעורר שאלות, כי היסטורית זה לא משהו שאף פעם קרה, צריך לומר. היסטורית, הפד, באמת כמעט כל בנק מרכזי בעולם, החל תהליך של הפחתת ריבית, כשהנתונים הראו שהמשק בעתה. זה לא המצב היום בארצות הברית. אנחנו דיברנו פה כמה פעמים על זה שאני מעריך שאנחנו נראה את המשק האמריקאי נכנס לעתה, אבל אנחנו לא שם היום. אנחנו כנראה נהיה שם בסוף 19, תחילת 20, נראה כבר קצב צמיחה משמעותית יותר נמוך, ועלייה באבטלה וכן הלאה, אבל בדרך כלל הבנק המרכזי עובד לפני, אחרי שהנתונים כבר מגיעים בפועל ולא לפני.
זאת אומרת שהוא לא מתבסס על התחזיות, יותר על המציאות.
נכון, נכון. בדרך כלל הוא מחכה לראות ש... גם אם יש לו ערכות כאלה שהן אכן מתגשמות. כי אם לא, תהליך של הפחתת ריבית, שבדיעבד התברר שהוא לא נכון היה, הוא תהליך שעלול להוביל את הבנק המרכזי לבעיה, לעלייה באינפלציה וכן הלאה. אז בדרך כלל, לפחות היסטורית, הבנקים המרכזיים חיכו לנתונים בפועל לפני שהם יחילו לפעול. השוק אמר שהפד לא יעשה את זה הפעם, אלא שהוא יפעל כבר עכשיו. אני מזכיר שדוח התעסוקה האחרון בארצות הברית היה חלש, היו כמה נתונים חלשים, אבל לא משהו מאוד מאוד ברור. עכשיו, בא הפד, אתמול, נתן הודעה, אחרי זה היה גם מסיבת עיתונאים.
כמובן, השאיר את הריבית ללא שינוי.
השאיר את הריבית ללא שינוי. עשה כמה שינויים, ובואו נדבר על השינויים המעניינים. אתה יודע, יש מקצוע שלם שנקרא ניתוח של הפד. יש אנשים בוול סטריט, שהתפקיד שלהם בבנקים הגדולים, זה לעבור על ההודעה של הפד ולבדוק מילה-מילה, איזה מילה הכניסו, איזה מילה הוציאו, ולנתח מה המשמעות של כל שינוי כזה בטקסט. יש היום גם מכונות או רובוטים שעושים את זה, ולפי זה מקבלים החלטות השקעה. כל מילה שבהודעה של הטקסט, יש סיבה אם היא נכנסה או יצאה, אז מנתחים את זה. דבר ראשון, המילה patient, סבלני, שהפד השתמש בה בזה הרבה זמן, כשהוא אמר, אוקיי, אני לא מעלה יותר ריבית, אבל אנחנו נהיה סבלניים עם הפחתות הריבית, כדי לראות לאן הדברים הולכים, המילה הזאת הושמטה. זה אמר לשוק, אם הוא כבר לא פיישנט, אז כנראה הוא מרגיש שהגיע הזמן להתחיל להוריד ריבית.
איבד את הסבלנות.
איבד את הסבלנות. הדבר השני, זה התחזית של הפד. הפד עצמו מפרסם תחזית לריבית, שאומנם זה לא ממש תחזית, זה יותר סקר שעושים בקרב חברי הפד, איך הם רואים את הריבית, אבל השוק מתייחס לזה כמו אל תחזית. התחזית הזו הופחתה ל-2020, 2021, וגם 2022 ולטווח היותר ארוך, זאת אומרת, הפד רואה ריביות יותר נמוכות בשנים הבאות, אבל 2019 התחזית לא השתנתה. היא עדיין אומרת שהריבית תישאר ברמתה הנוכחית עד סוף השנה. אם זה, אם רק אנחנו לוקחים את החלק הזה, בואו נחזור. השוק אמר, הריבית תרד 3 פעמים השנה, עד סוף השנה. הפד הוציא מסמך שאומר, הריבית לא תרד השנה, מה כביכול אמור לקרות? שהשוק יגיד, אוי, טעיתי, ונראה לי עצועות. קרה בדיוק ההפך, השוק השתכנע עוד יותר שהריבית ירד השנה 3 פעמים, וההסתברות שזה יקרה אפילו עלתה.
אני לא מבין, התבלבלתי. מי קובע? מי מוריד ריבית? מי מחליטה להוריד ריבית?
זה, אני חושב, אחת המסקנות, עד כמה שאפשר, באמת, ההתנהגות ביומיים האחרונים, במיוחד ביומיים האחרונים, של השווקים, לעומת מה שהפד אמר, יכולה לבלבל. אני חושב שאחת המסקנות היא, יש משפט בוול סטריט ששנים השתמשו בו, ואמרו אותו הרבה פעמים בתקופות כאלו, זה don't fight the Fed. אם הפד רוצה לעשות משהו, גם אם אתה חושב שזה לא נכון לכלכלה וכן הלאה, זה מה שהוא יעשה. ואתה בתור מנהל כסף, צריך להבין, אתה צריך לחשוב מה לא נכון או לא נכון לעשות, אלא מה הולך לקרות. זה התפקיד שלנו כמנהלי כספים. ואני חושב שזה השתנה ל-fight the Fed. השוק בעצם נלחם בפד ואומר לו, אתה לא תחכה, אתה תוריד ריבית. השוק מושך את הפד להפחתת ריבית. חלק מזה, אני חושב, מהתפיסה שפאוול, בניגוד לנגידים קודמים, אם זה ילן או ברננקי שהיה לפני כן, פאוול מאוד מושפע, זו התפיסה שלו, מאוד מושפע ממה שהשווקים מתמחרים, וזה יכול להיות שבעצם השוק מנסה למשוך אותו להפחתת ריבית כבר השנה, כמה הפחתות ריבית כבר השנה, ברור שהשוק רוצה ריביות נמוכות, זה ברור, לפד יש עוד שיקולים חוץ מזה שהשוק יעלה, למשל הכלכלה, יציבות פיננסית וכן הלאה, אז זו המסקנה הראשונה, השוק כנראה, השוק לא כנראה, בוודאות דורש מהפד הפחתת ריבית, השאלה היחידה שנשארה, אם הפד ישתף איתו פעולה, או שישמור על כביכול אותה עמדה שהייתה לו קודם לכן. הדבר השלישי שקרה, זה הסיבות שבעצם פאוול בא וציין, כסיבות שבגינן אנחנו באמת נראה הפחתת ריבית. זאת אומרת, הוא לא שלל הפחתת ריבית, הוא אומר, אבל גם סיבת תונאים וגם בהודעה עצמה, במידה ותחול הרעה כלכלית משמעותית, או שתהיה החמרה במלחמת הסחר, אנחנו יכולים, אם נרצה, במקרה כזה, להוריד ריבית גם השנה. אנחנו לא אומרים לא, אנחנו רק מסבירים שצריך לקרות משהו כדי שזה יקרה. ועוד פעם, השוק אמר, זה יקרה, לא אם ולא שמים.
ההתייחסות למלחמת הסחר היא חדשה בהודעות הפד?
עד עכשיו הפד התייחס למלחמת הסחר במובן של סיכון שקיים. הוא לא התייחס לזה כגורם, כטריגר לפעולה. מה כן, ברקע יש תמיד את הסיכון, הנושא של מלחמת הסחר מהווה סיכון מבחינת השווקים ומבחינת הכלכלה, ואם תהיה שם הרעה זה עלול להשפיע לרעה על הכלכלה. הוא לא בא ואמר, זה ממש טריגר. דרך אגב, מה זה עושה בעצם? טראמפ הולך להיפגש עם שי. טראמפ, החלום שלו זה שהפד יוריד ריבית, כי הרי הוא הולך לבחירות שנה הבאה, והוא רוצה ריבית כמה שיותר נמוכה, כדי שהכלכלה תהיה כמה שיותר חזקה. אז זה רק יגרום לטראמפ כנראה לפוצץ את השיחות מול סין. הוא מת שתהיה הרע במלחמת הסחר, אם זה יגרום להפחתת ריבית. הריבית, אני חושב, הרבה יותר חשובה לו, לעומת מלחמת הסחר, שמבחינתו זה תהליך שעוד יימשך הרבה זמן. אז אם זה מה שיוביל עכשיו את הפד להוריד ריבית חודש הבא, מצוין.
תן לי לקוות שהוא לא יפוצץ את השיחות הסחר עם סין בשביל להוריד ריבית.
אז זה הגורם השלישי שאני חושב שמייצר סוג של מצב של חוסר מתאם בין מה שהפד אמר לבין התגובה של שוק האגח. עוד חוסר מתאם שאני ראיתי אתמול, אני חושב שהוא היה מאוד מאוד ברור, זה חוסר המתאם בין שוק האגח לשוק המניות. כי שוק האגח בא ואומר לנו כאמור שעוד השנה, עד דצמבר, יהיו לנו 3 הפחתות ריבית. וזה כשהכלכלה נראית בסדר. מה יקרה שנה הבאה כשהכלכלה באמת תתחיל לקרטע קצת? סביר להניח שנראה עוד הפחתות ריבית. קצב מהיר כל כך של הפחתות ריבית מלמד כנראה, עוד פעם, אם אנחנו מסתכלים על שוק האגח ונסים לגזור מה המשמעות לגבי הכלכלה האמריקאית, שוק האגח מתמחר מצב שבו הכלכלה האמריקאית נכנסת לא סתם העתה, לשייתה חריפה, אולי אפילו מיתון. אחרת אין סיבה להוריד את הריבית כל כך מהר. מה שוק המניות מתמחר? תמונה אחרת לגמרי. המניות רק הולכות ועולות ועולות ועולות. ניקח את האגרות חוב הקונצרניות בארצות הברית, גם כן, מתמחרות מצב מצוין. החברות שרוצות לגייס היום כסף, מגייסות בלי בעיה. הפרמיה שהן צריכות לשלם, פרמיית הסיכון, נמוכה באופן יחסי. אז יש פה מצב שבאמת שוק האג"ח מתמחר תרחיש כלכלי. אחד, שוק המניות מתמחר תרחיש כלכלי אחר לגמרי, והשאלה היא מי ביניהם צודק. זו שאלה טובה. בעבר, דרך אגב, בדרך כלל שוק האג"ח צדק, בעבר שוק האג"ח נחשב שוק הרבה יותר מתוחכם. אני לא בטוח שזה המצב היום, כי אני חושב ששוק האג"ח לקח את הסיפור הזה קצת רחוק מדי. 3 הפחתות הריבית השנה, זה תרחיש שנראה לי קיצוני קצת.
כמה אפשרויות יש? זאת אומרת, כמה מפגשים מתוך כמה? 3 הפחתות ריבית מתוך 4-5 מפגשים?
יש, צריך להפריד בין מפגשים רבעוניים למפגשים רגילים. כי במפגשים הרבעוניים גם יש מסיבת עיתונאים, ואז שרוצים לעשות צעדים, בדרך כלל משתמשים בזה במפגשים הרבעוניים, למרות שעוד פעם, השוק אומר ביולי שזה מפגש ללא מסיבת עיתונאים, תהיה הפחתת הריבית הראשונה מזה המון זמן.
זאת אומרת
למה לא לחכות לספטמבר, כן. אם הפד רוצה ולתקשר את זה בצורה יותר ברורה.
ולהסביר.
כן, נשמע יותר סביר, עוד פעם. יש לנו את יולי, ספטמבר, אוקטובר ודצמבר, יש לנו, כן, עוד 4 מפגשים.
שמתוכם השוק מתמחר 3 פעמים.
3 פעמים הפחתת ריבית, וזה עוד פעם, כשהנתונים נראים, שיעור האבטלה בארצות הברית ברמה הכי נמוכה מאז 1969, מאז וודסטוק לא היה כל כך טוב, מהרבה בחינות. לא בשנות ה-80 ולא בשנות ה-90 ולא בשנות ה-2000, שיעור אבטלה לא היה כל כך נמוך מזה כל כך הרבה זמן, והשוק בא ואומר, ועדיין הפד יוריד ריבית 3 פעמים, אז מה הוא יעשה כששיעור אבטלה יעלה? וזה מחזיר אותנו ל-ECB.
כן, בדיוק. והשבוע אני שמעתי רעיון עם מייסד בלקסטון, שהוא במקרה תרם הרבה כסף לאוניברסיטה, ולא משנה, שאלו אותו מה הוא חושב על המצב העולמי, והוא אמר, תקשיבו, תשכחו מסין, מארצות הברית, ממלחמת הסחר, מהכל, הבעיה הכי קשה של הכלכלה העולמית זה אירופה. עכשיו, מי אנחנו שנגיד, אבל מה, הוא צודק?
הוא צודק בזה שאירופה זה המקום, הוא הילד החולה של הכלכלה העולמית, במובן, היא הילדה החולה של הכלכלה העולמית, במובן שאין מה לצפות מאירופה, מגוש האירו בפרט, אבל מאירופה בכלל, למשוך את הקטר, למשוך את הקרונות של הכלכלה העולמית קדימה. אירופה, בעיקר בגלל הדמוגרפיה, לא רק, אבל בעיקר בגלל הדמוגרפיה המאוד בעייתית, זאת אומרת, כוח העבודה, שנבין, כוח העבודה ברוב המדינות בגוש האירו, הולך לקטון בשנים הבאות, לקטון, זאת אומרת, שיהיה לה פחות ופחות עובדים. בהגדרה זה אומר ששיעור הצמיחה הפוטנציאלי, כל הזמן הולך ויורד.
בגלל הזדקנות האוכלוסייה?
בגלל הזדקנות האוכלוסייה, וזה שלא מביאים ילדים, מצד השני, כן. בסוף שאתה מנסה למדוד מה הפוטנציאל של איזשהו משק, כמה צמיחה שלו יכולה להיות. יש שיטה, אתה יודע, שיטה פשוטה, אבל קלה, שאומר, בוא נראה בכמה כוח העבודה הולך לגדול כל שנה, ונחבר לזה כמה כל עובד מצליח להגדיל את הפריון שלו. זאת אומרת, אם למשל, הכוח העבודה גדל באחוז כל שנה. זאת אומרת, כל שנה יש לי עוד 1% עובדים, וכל עובד מגדיל את התפוקה שלו בקצב של גם, נגמר, 1% כל שנה, אז הצמיחה הפוטנציאלית של המשק היא 2%. אחד מזה שיש לי יותר עובדים, ואחד מזה שכל עובד מצליח לייצר יותר. באירופה, שיעור הפריון, הגידול בפריון הוא מאוד מאוד נמוך. הוא לא שלילי, אבל הוא מאוד מאוד נמוך עד כדי אפסי, כי הם פשוט לא, הפכו להיות מאוד לא תחרותיים בהרבה מקומות, אם זה בגלל המדיניות הסוציאלית, אם זה בגלל שוקי עבודה מאוד קשיחים, אם זה בגלל בעיות פוליטיות אחרות, הם לא ארצות הברית במובן הזה, ויש את הבעיה הדמוגרפית שבאמת כוח העבודה, גם בגרמניה דרך אגב, כוח העבודה הולך לקטון בשנים הבאות, ולכן פוטנציאל הצמיחה באירופה הוא אפסי. הסיכוי שאנחנו נראה אינפלציה בכזה עולם, הוא מאוד 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 נמוך. לא יכולה להיווצר אינפלציה שהשכר לא עולה, שהאבטלה נשארת גבוהה, שאנשים מזדקנים, לא יכולה להיווצר אינפלציה. ולכן ה-ECB בעצם בא ואומר, אנחנו, אם צריך, נוריד את הריבית. אם צריך, דרך אגב, הם גם יעשו עוד הרחבה כמותית, ישתמשו בכל כלי אפשרי. אני חושב שזה תרחיש מאוד ברור, אירופה היא יפן. תסתכלו על יפן 20 שנה אחורה, זה אירופה 20 שנה
קדימה. ככה אנחנו נסתכל על התקופה הזאת באירופה, כמו איזה עשור עבוד, כמו...
אני חושב שכן, ואני חושב שהתקווה הגדולה של אירופה, וזו אמירה שהיא אולי לא פופולרית, וזה משהו שיפנים לא הזכירו לעשות, זה הנושא של ההגירה. האירופאים לקחו לה הרבה מהגרים, הבעיה היא שהמהגרים שהגיעו, במיוחד אלו מארצות אפריקה, הם לא בעלי כישורים להשתלב מיידית בשוק העבודה הגלובלי, אם זה מבחינת השכלה, אם זה מבחינת עוד כישורים טכנולוגיים, הממשלות באירופה, ולשם הם הולכים דרך אגב, ובצדק, צריכות לעשות תוכניות ברורות בשנים הבאות, איך כמה שיותר מהר לוקחים את ההגירה הזו, ומשלבים אותה בשוק העבודה, כדי להגדיל את הפריון, ובסופו של דבר דרך ההגירה, גם כדי להגדיל את כוח העבודה, זה התקווה. הבעיה שבטווח הקצר זה עולה הרבה כסף, ולא נותן תוצאות, ולכן פוליטית זה מאוד קשה. בטווח הארוך זו התקווה שיש לאירופה. אתה יודע, היה פעם משפט של מילטון פרידמן, אחד הכלכלנים המפורסמים, שהוא אמר שהגירה לא חוקית זה דבר מצוין, אוי, הרסתי את המשפט, הגירה זה דבר מצוין לכלכלה, כל עוד היא לא חוקית. הרסתי את המשפט. באירופה הגירה היא חוקית, הממשלה לוקחת, אומרת, חלק, לוקחים, משקיעים בהם הרבה כסף, ולכן בטווח הקצר זה בעיקר פוגע, אבל בטווח הארוך אין להם ברירה.
יכול להיות שגם איזה ביטול ברקסיט יעזור ככה לאירופה.
בעיקר לסנטימנט. הברקסיט אין לו השפעות כלכליות כרגע, כי לא קרה כלום, עוד אין ברקסיט. השפעות כלכליות אמיתיות, בעיקר סנטימנט. חברות כרגע לא עושות השקעות, הן מחכות לראות לאן דברים הולכים וכן הלאה. אם יבטלו, אז המצב רוח הטוב יחזור, וחברות יחזרו להשקיע. אז כן, אבל זה טווח קצר, זה לא משהו שיכול לשנות את הפנים של אירופה לשנים הבאות.
וטוב, בוא נדבר בשתי מילים על דבר ראשון, הנפט. הנפט בעליות חדות, יש איזשהו, איזו שאלה, אני יודע שהיא קצת רחבה וקצת קשה לענות עליה, יכול להיות שהשוק ממש מפחד מאימות בין ארצות הברית לאיראן, כי בניגוד למשל מאימות כמו מלחמת סחר בין ארצות הברית לסין, שעדיין מדברים אחד עם השני, ויודעים שאיכשהו הגיעו להסכם זה או אחר, או למשל האימות שהיה עם מקסיקו, שהוא נפטר, עם איראן אין בעצם איזשהו נתיב של מסע ומתן. זאת אומרת ש... אימות צבאי יכול פתאום לצוץ ולגרור פה חצי מזרח תיכון, ואני לא מדבר פה על סכנה ביטחונית או משהו. זאת אומרת, כלכלית, הנפט פה זה חבית נפץ.
אז אנחנו רואים את התגובה במחיר הנפט שקופץ לאור הידיעות שהגיעו היום, וזה דומה גם למה שהיה אחרי המקרים המחליות. אני חושב שכן, שוק הנפט שמה, חושש מזה, תמיד שיש אירועים כאלו, אז יש זינוק, בטח אם זה ילך לכיוון של הסגירה של המיצרים, או דברים כאלו, אבל תשים לב ששוק המניות מנער את הסיפור הזה, לא באמת משפיע, ולכן אני חושב שזה בניגוד למקרה של סין, או מה שהיה עם מקסיקו, החשש פה הוא לא לפגיעה כלכלית גלובלית, זאת אומרת, אין איזשהו תרחיש, או לא נותנים הסתברות מספיק גבוהה, לתרחיש שבו הסיפור עם איראן מוביל לעלייה כל כך חדה במחירי הנפט, שמתחילה להקשות על הכלכלה הגלובלית. אנחנו לא שם מבחינת השווקים, אנחנו רואים את התגובה כרגע רק במחיר הנפט, לא במקומות אחרים, אבל אתה יודע, אנחנו לא נגיד שלא נגיע לשם.
לך תדע, לך תדע. אוקיי, בסדר, אנחנו נעבור עכשיו לחלק האחרון של ה... אנחנו לא נדבר על טראמפ ויגיע למאדים או לא, נכון? אנחנו... לך תדע, לך תדע.
אנחנו יכולים לדבר על טראמפ תמיד, זה אף אחד לא משעמם. כן, לך תדע.
בסוף, אתה יודע, כן, הוא תמצא שם נפט והכל יהיה בסדר.
הוא גם בא עם השיער שלו, יש לו סביבה מושלמת למאדים.
כן, כן, מוכן לשיגור. אוקיי, אז על הפינה שלנו הדבר המוטרף שקרה שבוע ואולי לא שמתם לב, אני לוקח אותך לחלק, אני אקח אותך לרדיו. אני היום, השבוע נסעתי ברדיו ושמעתי פרסומת, פרסומת של חברת מקס, לאומיקארד, שאומרת, בחור נורא משכנע, מנסה למכור לנו הלוואות, והוא אומר, בואו, קחו הלוואה, לכל מטרה, תתחילו להחזיר בעוד שנה, באמצע תשלמו הלוואת גישור, ואתה יודע, מה שאתה רוצה, טיול, לא טיול, עד 100,000 שקל. ועכשיו אני אומר, תראה, זה מתחלק לכמה, הדבר ראשון, נכנסתי לאתר וראיתי כמה ריבית השנתית, והריבית השנתית היא פריים פלוס 6.5%. מכובד מאוד. אני לא יודע כמה הריבית גישור שאתה משלם על זה שאתה לא מתחיל להחזיר בהתחלה בשנה הראשונה. אבל בכל מקרה, דרך אגב, הריבית המקסימלית שאתה יכול להגיע זה פריים פלוס 12.5%. משהו מטורף לגמרי. עכשיו, לגבי הלוואות, אני אומר, תשמע, כלכלה, כל כלכלה בנויה על הלוואות, אין מה לעשות. גם על דברים הכרחיים, ולפעמים אין ברירה, אתה חייב לקחת את ההלוואה. אבל בין פה, לבין לשכנע אותך, וזה הדבר הכי קל בעולם לבוא ולהגיד לך, קח 100,000 שקל ותעשה טיול מסביב לעולם, יש הבדל ענק, ויכול להיות ש... אתה יודע, זה אופיום להמונים. יכול להיות שהגיע הזמן טיפה לרסן את ההלוואות האלה, את ה... לא כולם, אני לא מתיימר להגיד שאנחנו הכי מבינים בעולם בהלוואות, אבל אנחנו קצת מבינים בכלכלה, ואנחנו יודעים את הסיכון בלקחת הלוואה של פריים פלוס 6.5%, ולא כולם מבינים את זה. ואם אתה לוקח היום הלוואה של 100,000 שקל בקליק אחד, ואתה עלול למצוא את עצמך בהחזרים פסיכיים לגמרי, יכול להיות שזה לא ממש בסדר, שזה יופיע ברדיו.
אני מסכים איתך חלקית. א', אני לא יודע מה התהליך החיתום שלהם. הם בודקים מה היכולת של האדם לעמוד בכזו ריבית. אני חושב שצריך תמיד, מדברים על שוק האשראי בישראל, ובמונחים של בועות, מנופח, מה קורה וכן הלאה. א', שיעור האשראי של משקי הבית בישראל הוא נמוך, הוא נמוך, גם בהסתכלות בינלאומית בוודאי, כולל המשכנתאות דרך אגב, בהסתכלות בינלאומית בוודאי שהצרכן הישראלי ממונף בשיעורים מאוד נמוכים, אבל גם בהסתכלות, אם תסתכל אחורה, טענה שבשנים האחרונות כולם לוקחים אשראי ורמות המינוף של הצרכן עלו, היא לא טענה נכונה. צריך לזכור שבניגוד לעולם, יש לנו פה גידול בהכנסה של משק בית, גידול מהיר, שנובע משני הכיוונים. א', השכר עולה פה בקצב מהיר יחסית. דבר שני, יותר ויותר אנשים עובדים במשק בית. זאת אומרת, אם תסתכל על מספר הנפשות העובדות במשק בית, זה עלה מאוד בתהליך, תהליך שקורה כבר הרבה שנים, אבל הוא ממשיך גם בעשר שנים האחרונות. זאת אומרת, יותר ויותר אנשים מצטרפים לשוק העבודה, מה שמגדיל בעצם את יכולת ההחזר של משק הבית. גם יותר עובדים, כמובן, אנחנו חושבים על עובדים במונחים של 1 ו-2, אבל בממוצע יש היום יותר עובדים בכל משק בית, ו-2, כל עובד, השכר שלו עלה כך, שההכנסה של משק בית עולה בקצב יפה, במונחים ריאליים גם. צריך לזכור שהאינפלציה פה הייתה נמוכה המון המון שנים, אז במונחים ריאליים זה אפילו עוד יותר משמעותי. עכשיו שאתה בא לקחת הלוואה, אתה צודק, אתה לוקח הלוואה בפריים פלוס 6.5, אתה צריך לייצר בעצם גידול בהכנסה שלך בשיעור יותר גבוה, כדי שבאמת תהיה בטוח שאתה יכול להחזיר את זה, שזה דבר שהוא לא פשוט, אבל אני חושב שעוד פעם, מסכים חלקית, מסכים שריביות כל כך גבוהות, והקלות שהלוואות ניתנות היום, בהנחה שעוד פעם, אני לא יודע מה המודל החיתום שלהם, איך הם מחליטים אם לתת הלוואה או לא לתת הלוואה. אם זה ממש קל ומחלקים כאלה ריביות, זה עלול לייצר סיכון אצל מי שלוקח אותה, אבל בין זה לבין להגיד, לעצור את שוק האשראי, ואני שומע קריאות כאלה ורואים בתקשורת אמירות של בועה וכן הלאה, אני חושב שיש פער גדול. שוק האשראי לא בישראל לא. סך הכל יציב, אני חושב.
לא, לא, אני לא שם. אני לא חושב ככה. עוד פעם, אבל אם אתה לוקח הלוואה ואתה מתחיל להחזיר אותה בעוד שנה, צריכה להיות סיבה מספיק טובה. זה כמו, למשל, אם אתה רוכש דירה והדירה עדיין לא מוכנה, פה תיקח לך את הגרייס. אבל אם אני עכשיו נוסע לטיול, אין סיבה שאני אתחיל להחזיר את עוד שנה, אלא אם כן מישהו מציע לי עוד שנה חוזה של כפול בשכר.
או שאתה לא חוזר מהטיול.
כן.
נכון. ליהנה האמת משהו מאוד מאוד מעניין השבוע, מצטער, אבל אני חושב שאני אחזור על אותה אמירה שאני אחזור עליה כל שבועיים, זה מתחיל לי, אני חושב לי איזושהי סיסמה, זה שבועיים מאז שתרזה מיי התפטרה, ועדיין אין ראש ממשלה בבריטניה. זאת אומרת, אמרת לי את זה, ואתה צודק, יש ראש ממשלה, תראה איזה מי עדיין ראש ממשלה בפועל, אבל היא הודיעה שהיא מתפטרת, והתאריך שבה היא בעצם התפטרה, עבר לפני שבועיים, ואנחנו עדיין לא רואים מישהו שהולך להחליף אותה, ולמעשה יש לנו ראש ממשלה...
שלא רוצה להיות ראש ממשלה.
שלא רוצה להיות ראש ממשלה, והוא בטח לא מנהל, בטח לא את תהליך הברקסיט, שזה תהליך הכי חשוב של בריטניה בשנים הקרובות. זאת אומרת, מדינה שלמה לא מתנהלת, לא יודע, זה מזכיר לי עוד איזשהו מקום, פחות קריר ופחות גשום, אבל לא עוד איזשהו מקום. אני חושב שזה מגוחך, שהם הבריטים פשוט, עד שהם לא יקבלו מכה כואבת, הם, כאילו, התמריד שלהם זה לא לעשות כלום בגדול. הם, ברור להם שהם מפסידים בברקסיט. אז התמריד שלהם זה פשוט למשוך את הזמן ולא לעשות כלום, ואף אחד לא מונע מהם לעשות את זה.
תזכיר לנו מתי הבחירות, מתי ה...
אין, אין תאריך, עד כמה שאני יודע, אין איזשהו תאריך לבחירות, זה תהליך שצריך להיות בתוך המפלגה, יש כמה מועמדים, והם צריכים להחליט בעצם לעשות בחירות פנימיות, מי יחליף אותה. יש בחירות בבריטניה, אבל ב-2022. השאלה היא רק מתוך המפלגה של מי, מי לוקח את המושכות.
אוקיי, 100%, תודה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.